רוצה אולי לומר דברים שיאמרו לעילוי נשמתו של נכדנו, שלא אריאל זיכרונו לברכה. דבר שאמרתי אתמול להורים, אם הדברים האלה שאני אומר כרגע יביאו תועלת למישהו מהתלמידים או מישהו מהצופים, הרי זה דברים האלה יוספרי. הגמרא במסכת ברכות עוסקת במותם של ילדים, ודנה על העניין האם מותם של הילדים, האם זה בא, הדבר הזה בא בגלל עוונות ההורים. הרי ילדים לא חטאו, הילדים הם טהורים, הם לא הספיקו לחטוא, ילדים קטנים. האם זה בא בגלל העוונות של ההורים חס ושלום או לא, זה בא לחפר על העוונות של ההורים או לא, חס ושלום. וגמרא שם במקום מביאה סיפור, מביאה שרבי יוחנן היה, אלו 10 ילדים וכולם מתו, כל הילדים מתו, והוא היה השאיר מכל הילדים, היה משאיר עצם קטנה מהילד האחרון שנפטר לו, והוא היה הולך לבית האבלים של אותם בתים שמתו בהם ילדים, והיה מראה להם את העצם הקטנה הזאת של בין העשירים, והוא אומר להם, מתו לי 10 ילדים, והנה זה, אתם רואים, זה העצם הקטנה שנשארה מ... רבי יוחנן, הוא היה גדול חכמי דורו, אולי כל הדורות, מבחינה הזאת שהוא הרי, הוא היה שחיבר את התלמוד הירושלמי. יש לנו המשנה ויש לנו שני תלמודים, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי, והתלמוד הירושלמי זה רבי יוחנן, הוא היה ראש חכמי ארץ ישראל. כן, הוא לא היה סתם אדם, הוא היה אדם בוודאי שהוא היה אדם צדיק, צדיק גדול אפילו, הייתי אומר, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת. אבל רבי יוחנן הוא היה לו חיים לא קלים. הגמרא אומרת מסכת קידושין שכשאמו ילדה אותו היא מתה, ואביו מת כשהוא היה, אמו הייתה בהיריון איתו, זאת אומרת הוא לא, הוא היה יתום, לא היו לו ילדים בכלל, זאת אומרת לא היו לו הורים, לא זכה לראות הורים. והנה, תארו לעצמכם, 10 ילדים היו לו, 10 ילדים מתו, אולי נשארו עוד ילדים, אבל 10 ילדים זה לא פשוט הדבר, אנחנו חווינו עכשיו, חווים עכשיו, מה זה נפטר ילד אחד, איזה צער, איזה כאב יש בדבר הזה, קרה מוות כמו ניתוח, כל ניתוח הוא כואב. ולמה, מה פתאום הוא בא ל... עם העצם הזאת לבתי האבלים, אלא מה, בתי האבלים ששם נפטרים ילדים יש רגשות אשמה, זה דבר טבעי שאדם אומר, הרי הילד לא חטא, למה מגיע לו דבר כזה שהוא ייפטר בו באיזה איסורים, באיזה צער, באיזה כאב הוא היה לו לילד. בא רבי יוחנן לא רק לנחם את האבלים, אלא גם להחדיר בהם את הדבר האמיתי הזה, שלא יהיה להם רגשות אשמה. למה? הנה, תראו, אני גדול הצדיקים, אני אדם שוודאי שלא בגללי מתו לי הילדים. אלא מה? יש מה שנקרא איסורים של אהבה. איסורים של אהבה... כמו שהגמרא שם דנה בסוגיה הזו, ואיסורים שלא באים בגלל האבונות, אלא בגלל שרוצים לרומם את האדם יותר מהמידה שלו, להעלות אותו יותר, זה נקרא איסורים של אהבה. וככה צריך לקבל את הדברים, ובלא חס ושלום שום רגשות אשמה, שזה דבר שאסור שילווה את האדם בחייו, ויכול דבר יכול לדכא אותו, למנוע ממנו הרבה דברים טובים. ככה אנחנו צריכים לקבל. מה זה בסך הכל מותו של אדם? כל אדם מת, אני בדקתי את זה באינטרנט. לא, באמת. כל אדם מת, כל אדם נפטר. אם אתם לא מאמינים, תסתכלו בהר המנוחות או בהר הזיתים, תראו. מלא מצבות. העולם ממשיך. אנשים באים לעולם, נפטרים מן העולם, העולם ממשיך. אני יודעת לקבל את המוות בצורה נכונה. הרב זצ"ל, באורות התשובה, ולא רק באורות התשובה, שהוא עוסק בסוגיית המוות, אז הוא אומר, ככל שאדם מעמיק בתשובה, ככל שהאדם יש לו מבט רוחני יותר על המציאות, על העולם, יראת המוות פוסקת ממנו. ותשחק ליום אחרון, יום אחרון זה יום המוות, אדם באמת בעל אמונה, בעל יראת שמיים, שהוא מבין שהעולם באמת זה לא העולם הגשמי, הגוף, מה שאנחנו חשים בחמשת חושינו, אלא העולם, המציאות לאמיתה היא מציאות רוחנית, היא לא מציאות חומרנית. המציאות החומרנית היא חולפת. אבל המציאות הרוחנית היא מציאות אמיתית, היותר אמיתית, והיא נצחית, היא קיימת לאן, המציאות הזאת. כן. אז אומר הרב, מי שיש לו את ההבנה הזאת, את ההכרה הזאת, הוא יותר ויותר, יש לו מימד רוחני לחיים שלו, למציאות שהוא חי בה, הוא לא פוחד מהמוות. ותשחק ליום אחרון. אדרבה, הוא מתקלה, הוא נתקלל, הוא נכנס בכלל ישראל. בכלל ישראל זה עם הנצח, בכלל העולם, לא רק כלל ישראל. הוא רואה את המציאות לגמרי ב... בעין לגמרי אחרת. המוות לא מפחיד אותו, נאמר ככה, לא מבהיל אותו. ככה מסביר הרב. ככה צריך לראות באמת את העניין של המוות. המוות, בפי חז"ל נאמר, בתורה כתוב שהמוות זה אבי אבות התומה. אבי אבות התומה. למה זה אבי אבות התומה? כי זה הדבר הכי מוחשי, הכי מציאותי לכאורה, כי כל אחד מרגיש וכואב את המוות. ודאי שתינוק כזה. והוא חושב שזאת היא המציאות לאמיתה, זאת לא המציאות לאמיתה. זה שקר כל הדבר, ועל מה זה שקר הדבר. כי מהו האדם באמת? האדם באמת זה הנשמה שלו. הגוף זה כלי בסך הכל. והנשמה לא הולכת לאיבוד. היא באה מאוצר הנשמות, חוזרת לאוצר הנשמות. וככה צריך לקבל את את המציאות הזאת שנראית לנו כל כך קשה. כאן, ככה אני אמרתי את זה גם לביתי ולחתני שיחיו. כן. צריך לדעת לקבל את הדברים בצורה נכונה. לא שלא צריך להצטער, חייבים להצטער, חייבים להתאבל, חייבים להצטער. אבל הצער והכאב הוא לא מבחינת דבר של חידלון או דיכאון או משהו כזה חס ושלום. אלא לראות את זה מבחינת ניתוח. כמו שאומר בעל מסילת ישרים. ניתוח כואב, כואב. כשנפטר מאיתנו אדם, צריך לדעת שהוא, זה ניתוח, ניתוח. מבחינתנו זה ניתוח. הוא, פשוט הוא יוצא מאיתנו, מהמציאות שאנחנו חיים בה, וכל ניתוח, אומר הרב, כואב. כל ניתוח כואב. אבל, אדם שהוא בעל תבונה, בעל חוכמה, הוא מבין שהניתוח, הוא לא בשביל להכאיב, אלא בשביל לתקן משהו, אם זה ניתוח בגוף האדם, או פטירתו של אדם. אנחנו לא יודעים את התיקון, לא יודעים למה, אבל אנחנו יודעים שהצער והכאב הוא קיים, אבל כל העולם נידון, זה מידת הדין, וכמו שאומר רבי עקיבא, כל העולם נידון, אבל נידון בטוב. נכון שיש ניתוח, נכון שיש צער, אבל כמו אותו רופא ש כן הוא מנתח מישהו, רופא שיניים שעוקר שן למישהו עם כל הכאב וכל הצער, אומרים לו הרופא תודה רבה. ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר, כמו שנאמר כבר במשנה, הזכרתי את זה אתמול, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך לכל מעודיך, אני אומרת במשנה, לכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידת פורנות, בין מידת חסד, ומודד לו מאוד מאוד. זה קשה. זה לא פשוט. אמרתי את זה בהספד, ששמעתי את זה עם מיני תואם הרב סיוד הזה, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב האדרת, שהוא... היה בברית מילה, והוא ברך ברכה בברית מילה, ברכה בשמחה עצומה, והתינוק נפטר אחרי זה, ובאו לבשר לו, והוא לא יכול היה לברך ברוך דיין האמת, למרות שיהודי יודע מבשרים בשורה לא טובה, מוכרים ברוך דיין האמת. למה? כי הגמרא אומרת חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שאלת הגמרא, הרי זה שתי ברכות שונות בנוסח שלהם, זה הטוב האמיתי וזה ברוך דיין האמת. אז אומרת הגמרא, נכון, אבל לקבלניהו בשמחה ככה. לומר בשמחה, והוא לא יכול, הרב האדרת לא יכול היה לברך בשמחה. הוא זכר איך הוא ברך בברית המילה את התינוק, ברך אותה בשמחה עצומה, ועכשיו הוא צריך לברך בשמחה עצומה, ולא יכול היה. באופן אנושי, זה דבר קשה מאוד. אז הוא לא ברך, אבל הוא הלך אנה ואנה בחדרו, והלך והלך והלך, עד שהוא אגר כוחות, וברך בשמחה. אחר כך שאלו אותו באמת, הרב, למה לא ברכת מיד? הוא אמר, לא יכולתי. הייתי צריך להתאמץ לברך בשמחה. זאת אומרת, גם לגבי שילה אריאל, זיכרונו לברכה, זכיתי ואני ברכתי בברית המילה, במקום שהייתה לוויה, 100 מטר משם יש עולם שמחות, ואני ברכתי שם בשמחה עצומה, כשהוא נפטר, כשהוא נולד. והייתי צריך לברך. אני מוכרח למה, לא היה לי כוחות. כמו, למרות שכתוב, לא היה לי כוחות. נדע לי הדבר הזה, לא היה לי כוחות לברך בשמחה. אבל ככה כתוב במשנה, ככה צריך לעשות, לכתחילה צריך לעשות דבר כזה, כן. אני מוכרח לומר על המשפחה, על כן, דסי ודני, כן, שהם באמת גיבורים, הם לא יודע מאיפה, ואני רואה כל מן, אצל הדס קצת יותר קשה, היא אמא, אישה, אבל אצל דני הוא מחייך כל הזמן, מאיפה יש לו החיוך הזה? אני לא יודע. בדרך כלל אנשים מצבים כאלה בדיכאון ממש בעצמות, אבל כנראה שהוא מלא באמונה, מלא ב... וכשאדם יש לו אמונה, אז הוא יודע להתגבר על כל הקשיים. זה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא אומר, האבות, אילו כל האיסורים וכל הצרות שבעולם היו באים אליהם, על אברהם, יצחק ויעקב, אמונתם לא הייתה נפגמת כהוא זה. כי האמונה שלהם הייתה ודאית, לא מסופקת. ומאמינים בכל מצב, לא בגלל יש הערת פנים או הסתר פנים, זה לא, האמונה היא, אמונה הייתה מוצקת וחזקה. וגם אנחנו צריכים להתחזק. יהי זכרו ברוך, ונשמתו תהיה צורה בצורה חיים.